שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם איתן גירון, אלון צינמון וראו המחול, וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט האקוסיסטם. בפרק של השבוע ישבנו לשיחה עם לוטן לפקוביץ', שותף מייסד בגרן גרוב. קרן הון סיכון המנהלת למעלה מחצי מיליארד דולר ומשקיעה בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים. במהלך הפרק דיברנו עם לוטן על ניהול משברים, ויחד איתו ניסינו ללמוד איזה סוגי משברים חוות חברות סטארט-אפ במהלך הדרך, וכיצד נכון לנהל את אותם משברים בהתנהלות מול המשקיעים, הבורד, הלקוחות והעובדים. לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להודות לחברים שלנו בגאץ, הבא חדשנות של הראל, שמארחים אותנו בקומה שלהם. אז יאללה, ג'ינגל ומתחילים.
האקוסיסטם, הון סיכון, סטארט-אפים ומה שביניהם. עם אלון צינמון, רב המחול ואיתן גירון.
שלום לוטן, מה שלומך?
טוב, תודה. כמו שאומרים, מתחשב המצב.
עד כמה שאפשר.
עד כמה שאפשר.
זה ההוראה מארץ נהדרת.
מה?
זה ההוראה בארץ נהדרת.
אוקיי, ספר לנו עליך.
טוב, אז אני לוטן, בקרוב בן 40, גר בתל אביב, נשוי לנטלי ואבא לינאי. ולינאי יש אח גדול, שנקרא גרוב. הוא נראה לי הסיבה שהזמנתם אותי לכאן, לדבר עליו, ועל החוויות שלי בגידול הילד הזה. את גרוב הבאנו לעולם לפני בערך 8 שנים. אנחנו קרן הון סיכון שפועלת פה בישראל, משקיעה בשלבים מאוד מוקדמים בסטארט-אפים, ממש 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 משלבי ההקמה שלהם, זאת אומרת, ברוב היזמים שהשקענו, היה להם בערך מצגת. מנהלים הם קצת מעל חצי מיליארד דולר. אנחנו 4 שותפים בקרן. זה דוב מורן הגדול מכולם, רננה אשכנזי הגדולה מכולם, בתקופה הזאת היא גם פיזית, לא רק תודעתית.
רק נסביר, היא בהיריון.
כן, 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 אין פה שום שיימינג, אין פה שום שיימינג. אנחנו כנראה, אנחנו אגב מאמרים פה שהפרק ישוחרר בדיוק ביום הלידה.
וואו.
נכון, אתם אמרתם.
כל עוד היא לא תקדים.
או שתקדים.
רגע.
תלוי, שמת כסף על זה?
מה?
אתה רוצה לנצח?
את אומרת.
אפשר לסדר.
האמת שאני, זה לא הזמן התחלת הפרט דבר כבר על עין הרע, אבל נגיד שנולד לי הילד השני שלי, ינאי, שהוא הילד הראשון האנושי, אני מאמין בעין הרע, ולא ידעתי זה בכלל אף פעם. טוב, אני רגע חוזר חזרה, אז שדוב יש את רננה ויש את ליאור, ואותי, והקטע המצחיק שביקשתי לספר על עצמי, וכבר סיפרתי כבר על גרוב, כי אני ממש כאילו בקטע הזה, זה נראה לי חלק עם מי שאני.
אז אולי תחזור באמת רק כאילו שגם המאזינים קצת יוכלו לצלול ולהבין רגע, אם יזכינו לשבת היום לשיחה, אולי תספר בכמה שניות גם קצת על עצמך ומה הביא אותך עד לגרוב.
כן, אז בתור ילד הייתי יותר חנון, שעוד חנון היה פחות מגניב, וכאילו אמרתי כזה, תכנת בגיל קטן, לא אהבתי טכנולוגיה, הייתי מודיעין חיל אוויר, ולא היה לי מושג מה אני אעשה שנהיה גדול, כי לא ידעתי שדבר כזה שנקרא הון סיכון בכלל קיים, והייתי נורא נורא סקרן, למדתי להמון המון דברים, והתגלגלתי מכל מיני דברים מוזרים מללמוד משפטים, ללמוד מיני עסקים, שניהם בדיעבד לא היו דבר הנכון עבורי, מלהיות אפילו ברמן במחנה יהודה, שרק התחילה מלעבוד טיפה בכנסת, לאפיין מערכות לשיפור השירות הממשלתי לציבור, והייתי בדיוק אסטרטגי קצת, בקונסלטינג, בתחום של איפה שאז היה מגניב הטכנולוגיה טלקום, שהיום כזה נשמע בערך מגניב כמו ביטוח. סליחה להראל המערכים שלנו. והייתי בטוח שזהו, אני אהיה בעצם יועץ כל חיי הבוגרים בתחום הטכנולוגיה, ואז פגשתי לפני 12 שנה בערך, את אחד מגיבורי ילדותי, אדם בשם דוב מורן, שלמי שגדל ב-90s, זה היה כמו סטיב ג'ובס הישראלי, ואיכשהו הצלחתי לגרום לו לפגוש אותי, ואז פשוט לא שחררתי אותו עד שהוא לקח אותי לעבוד כיד ימינו. והשקענו את הכסף של דוב, שעשה בהרבה הצלחה, בגלגול היזמי שלו, ידוע בתור ממציא דיסק און קי, עשה את האקזיט הישראלי הענק הראשון של M-Systems, זה הסנדיסק. והשקענו את הכסף שלו בסטארט-אפים, ישנו באיזה פרדס במושב ירקונה, והיה האמת די כיף, די מטורלל, די כאוטי, ואחרי כמה זמן אמרת לו, יאללה, הגיע הזמן, בוא נביא גם כסף של אחרים ונעשה לזה סקייל. ואז הוא אמר לי, תשכח מזה, אין מצב. אני ממש ממש לא מתכוון להיות איש הון סיכון, אני הכרתי אותם כל הקריירה היזמית שלי, אני שונא אותם, לא מעריך אותם, הרגו אותי, שחטו אותי, ולקחתי, כאילו לקח לי עוד שנה וחצי לעשות מה שאני עוזר היום ליזמים לעשות, ideation ו-validation, אז נו להבין מה זה הון סיכון, ועם הזמן התגבש קונספט, התגבשה אסטרטגיה, ואז האמת יצאנו לדרך לפני 8 שנים, אחרי cold start של הלייף, כי היה נורא 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 קשה בהתחלה, אבל עם הזמן יותר דייקנו את עצמנו, וידענו מה אנחנו כן עושים ולא עושים, השקענו כמה חברות, חלקם אפילו מאוד מאוד טובות, והתחלנו לעבוד עם אנשים שחלקם אפילו ממש ממש טובים, והם יישארו איתנו דרך ארוכה, והביא אותי עד לקומה 25, במגדל של הראל, והנה אני פה איתכם. אנחנו נדבר עוד שנייה על כל הדברים שעשיתי להם פסט פורט.
אז כן, אז בסוף יש, גם כשאנחנו נפגשנו גם בשיחת הכנה, יש המון דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל כן חשבנו שגם בעקבות המצב, נקרא לזה המאוד מאתגר, שגם החוויה, שהתעשייה חובה בחודשים האחרונים, ובכללי גם זה, צריך להתייחס לזה גם קצת אחורה, כי המשברים או את המאתגרת לא התחילה בשביל לאוקטובר, התחילה עוד לפני. אז באמת רצינו לנצל את גם את הניסיון שלך, וגם את ההסתכלות, נקרא לזה יותר מקרואית שלך, ולהתעסק היום קצת בפרק בניהול משברים. אז ככה, כדי שנוכל קצת ממש לצלול, בוא נתחיל אולי טיפונת בלהגדיר בכלל מה זה משבר, כמובן בקונטקסט של חברת סטארט-אפ, יש כל מיני סוגים של משברים, אנחנו רק לשים את הדברים למאזינים גם באיזשהו פריימינג.
אוקיי, אחלה. אז אנחנו שוב פעם, בעולם ההון סיכון, מסתכלים על העולם באיזושהי זווית מאוד מסוימת. אנחנו, המודל שלנו עובד, שאנחנו משקיעים ביזמים ממש בתחילת דרכם, אבל שהם בונים חברות, generational companies, multi-billion dollar businesses, אפשר לקרוא את זה כל מיני יוניקורנים וכאלה, אבל תכלס, כאלה שבאמת הולכים ללכת למסע מאוד ארוך ומאוד רחוק. ואתם מסתכלים, קחו כל 10-15 שנה time frame שהיה בעולם, אתם מגלים שתוך כדי הזמן הזה, העולם עבר סייקלים. סייקלים כלכליים, סייקלים במקרה שלנו ביטחוניים, ואם יזם רוצה להיות מוביל לאורך תקופה ארוכה ולהגיע ממש רחוק, הוא כנראה הולך לצלוח משבר אחד או שניים או שלושה, וצריך להבין שפשוט זה חלק מהדרך וזה חלק מהחיים. ואם אתה יזם, אתה צריך לא לזמן את המשבר, אבל לזמן את ההכרה שלך למשבר.
אז בוא נסביר שנייה מה זה משבר, אולי אפשר להסביר את זה גם דרך דוגמאות, כדי שנוכל להתייחס לזה.
תן רגע דוגמה מחברה שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך, וגם פה שכנים הבניין ליד, חברה בשם Active Fence, שעל לי את הכבוד להיות המשקיע הראשון שלה, שבגדול אני אספר רק מה Active Fence עושה. Active Fence עוזרת להגן על כולנו מפני הרעים, בעצם סורקת את כל המידע באינטרנט, את כל הדיפ ווב, ועוזרת לחברות טכנולוגיה גדולות, להילחם בתופעות שאף אחד לא רוצה לראות, כמו פדופיליה, כמו טרור, כמו אלימות, כמו פייק ניוז, מיס אינפורמיישן. ובעצם שאנחנו השקענו בחברה, מה שמש קרוב ההתחלה שלה, ואקטיב פנס בעצם התחילה מזה שהיה לה לקוח אחד מאוד מאוד גדול, שעזר לה ככה לגרום לכולם כזה להבין שיש פה משהו ענק. ולא הרבה זמן אחרי ההשקעה שלנו, ששוב, חברה אחת עם לקוח אחד ומאוד גדול, נועם המנכ״ל מתקשר אליי, שהכרתי כבר את נועם לפני שהקים את החברה, ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הלקוח נטש. עכשיו, אותו לקוח שעד את אורגה אמר לי, תשמע, אין, הם, אנחנו הכל בשבילם, בידינו אין, העולם קורס תוך עצמו, ולקוח הזה נטש. ככה נראה משבר. ואולי גם דרך הדבר הזה צריך להבין רגע מה המקום שלנו כאנשי הון סיכון. אנחנו בעצם, בעיניי, אני רגע אתן רגע במקום היותר לירי פיוטי, תפקידנו הוא להיות ראויים, להיות באינר סירקל של היזם, ולעזור לו בכל הצמתים הכי חשובים שלו. לדעת לאזן במתי להרים אותו, מתי דווקא להוריד ולאזן אותו, ולתת אותה, להיות בעצם זכאים לזכות לתת אותה הצעה נכונה בזמן הנכון. האמת שנורא הפתיע את נועם, שאמרתי לו, אוקיי, ומה התוכנית? לא, מה עושים עכשיו? כי אמרתי לו, בכל מקרה, השקעתי בכם, לא בלקוח. אגב, אם הייתי יכול לספר לכם מי הלקוח, הייתי מבין שחבל שלא השקעתי בלקוח הזה ב-early stage, כן. אבל באמת, אחד מחברות הטכנולוגיה הכי גדולות בעולם. אבל, ופשוט אמרתי לו, אוקיי, אז יש עוד פייפלן, יהיו עוד לקוחות, ומחר תזרח השמש, וזהו, הולכים לעבוד. זה נון אישו. וזה באמת היה נון אישו. כי באמת השקענו בחברה, ובשוק שלה, ובתזה, ולימים גם הלקוח הזה חזר.
וואלה.
כן. ובסופו של דבר, אני חושב שהיזם צריך להחזיק במנטל סטייט שלו את העובדה של דברים כאלה הולכים לקרות. ושוב, זה נשמע כמו סיפור אחד סופר דרמטי, שגם יש לו איזה happy end, ואני יכול להגיד לכם שהם קורים כל הזמן. כמעט אני לא מכיר חברה שהיה לה דרך מספיק ארוכה, ולא חוותה אירוע כזה.
אוקיי, אז בוא נעשה קצת, מה שנקרא, דאבל קליק על הדבר הזה. אז נועם מתקשר אליך, מה הפלייבוק? מה הוא צריך לעשות במקרה כזה? מה ההצעה שנתת לו, ואיך באמת היא באה לידי ביטוי?
בוא רגע, אפילו ניקח רגע צעד אחורה. אחד הדברים שהכי מפחידים אותי, כמשקיע שעובד מאוד צמוד ליזמים שלו, זה שאני שואל את היזם שלי, מאיפה תבוא הרעה, או מה הולך להשתבש בקרוב, והוא לא יודע. כי אז אני חייב להגיד שאני לא עד הסוף יודע אם הוא באמת לא יודע, או שהוא לא רוצה שאני ידע. אחרי שאנחנו עובדים טיפה זמן ביחד, ונוצר אינטימיות, אגב, חקר רגעים כאלה שאני מקבל כזה, מייק טייסון אומר שלכולם יש תוכנית שעד שמקבלים אגרוף לפנים, אז אני חושב שגם איכשהו במערכות יחסים בין יזמים ומשקיעים, שמקבלים את האגרוף לפנים הזה ביחד, אז איכשהו הכל מתחדד, וזהו, ואחרי זה כבר הכל פתוח. ואז אני אומר, אז דבר ראשון, לדעת לזהות את הדבר הזה מגיע מראש, לדעת למפות את הסיכונים שלך, כי יש המון סיכונים כל הזמן בחיים של יזם. וואנס זינו כבר מה הסיכון, החיים יודעים יותר קלים. דבר ראשון, צריך לבודד אותו, להבין מה הגורם, זאת אומרת שזה קרה, זאת אומרת, למה הסיבה שאותו, נגיד, לקוח נטש בהקשר הזה, איפה ההשלכה של זה על העסק, וצריכים להבין שיש לנו קלריטי יחסית גדול לגבי הרודמפ של איפה החברה ממשיכה מכאן. אם יש לנו קלריטי, אז אחלה. אז עוד לקוח, פחות לקוח. או עוד עובד מפתח שעזב, פחות עובד מפתח שעזב. הדברים כאלה קורים כל הזמן. עכשיו, חשוב לדעת שזה, אני כאילו מתאר את זה בצורה פשוטה, זה רגעים מאוד מאוד דרמטיים. לפעמים זה רגעים גם שנמתחים, בעצם אותו מתח, נמתח לאורך חודשים ורבעונים שלמים. ברגע שאתה מגיע אבל לקלריטי על מה הבעיה, ואיך אמור לראות את הפתרון, ואיך נראה בעצם קריטריון ההצלחה, אז לפחות ברמה המנטלית, מיזם שגם ככה יש לו 1,001 צרות, הופך להיות צרה אחת.
מעניין, אז רק כדי לסכם רגע את החלק הזה, כי יש לנו עוד הרבה לאן לצלול פה, אמרת שקודם כל צריך לנסות לצפות מאיפה בכלל יכול להגיע משבר, שזה החלק הראשון, כל הזמן להיות אלרט, להסתכל מסביב, אפשר לצייר את זה ולתת לזה כנראה אין ספור מטאפורות, אתם מוזמנים מהמאזינים לחשוב על מטאפורות נוספות לבד. אחרי שקרה המשבר, אתה אומר, צריך רגע לתחקר, להבין מה קרה ולמה הוא קרה, ואז משם לתכנן קדימה. הבנתי נכון?
כן, תראה, גם צריך להיזהר גם פה, לא להקים עכשיו ועדת חקירה, שתגיש את מסקנותיה, מסמך הביניים תוך רבעון, אין לנו זמן, אנחנו בסטארט-אפ. צריך כמה שיותר מהר, פשוט לבודד, בעצם לנסות להבין מה היה פה.
אז אני רוצה לקחת את הנקודה הראשונה שאמרת על להתכונן לבעיות. עכשיו, כמה אנחנו יכולים להשקיע ב... הכנה, דפאות, תרחישים, זאת אומרת...
אנחנו לא. אנחנו חברה נורא קטנה, בתקווה גם מאוד מאוד יעילה. אנחנו לא מתכוננים, אנחנו אבל עם עיניים ואוזניים פקוחות. אנחנו רוצות להבין מאיפה זה יכול להגיע.
בא לי להתגיע את זה.
לדוגמה, customer concentration. אם יש לנו מעט מאוד לקוחות, אנחנו נבין שזה דבר שיכול להיות בעייתי. נגיד growth שהפסיק לעבוד. חברה שצמחה, צמחה, צמחה ונעצרה. אנחנו צריכים להבין, עוד לפני שזה נעצר, אנחנו נזה נגיד שבטופ אוף דה פאנל, בהזדמנויות חדשות שמגיעות לחברה, בכלל לתוך הפייפלן של המחירות, אם שם הדברים מעטים, אנחנו לא נצטרך לחכות שהמחירות יעצרו עד הסוף, בשביל להבין שיש לנו בעיה.
כן, אבל זה לא משבר. אני אומר, צורך העניין, 7 באוקטובר, פרצה מלחמה, חברה ישראלית צריכה, כאילו יזם ישראלי צריך לשמור בראש, מה קורה אם יש מלחמה, מה אני עושה חצי מהחברה שלי במילואים, אחת לאמרנו סייקלים, אחת לכמה זמן, יש מלחמה בארץ. חלק מהחברות התכוננו לתרחיש כזה, אתה מצפה מהם להתכונן?
התשובה היא לא. לא התחילנו למלחמה כזאת, ואני חושב שבאמת אי אפשר להתכונן למלחמה כזאת. אבל צריך כן, ברגע שפרצה המלחמה, דבר שהיה חשוב מאוד שנדבר עם כל היזמים שלנו ונבין, שדבר ראשון, מבינים מה האימפקט האפשרי על עצמם. להבין איך נראה ביזנס קונטינג'נסי, להבין מי נפגע, אך לפני הכל, האם העובדים שלנו בסדר. להבין, ועכשיו, למה גם אי אפשר לתכנן יותר מדי, ולמה הדבר הזה במקרה של השביעי באוקטובר היה אירוע מתגלגל? כי, בוא נספר לך שנייה אחת על עצמי, כי אני בשביעי באוקטובר, בערב, הייתי אמור טוס לכנס בלס וגאס של הלסקר, כנס הלס. ואני הייתי, בגלל שילד קטן, קמתי ממש מוקדם בבוקר, את האירוע ממש ראיתי בלייב, ואז שהשתיקה, אמרת לה, זה מלחמה, אתה יודע, כי לא מלחמה, אתה יודע, אז יש בלגן. ואז היא אמרה לי, מה אתה עושה עם הנסיעה שלך? זה היה נגיד 9 בבוקר, אמרת לה, אני נוסע, ברור, מה זאת אומרת? אני, מה פתאום, תבטל את הנסיעה? אמרת לה, בואי, בואי, אני נוסע, הכל בסדר. וכמובן, שעברה עוד 1:30, אמרת לה, טוב, טוב, אני נשאר פה. אבל אני אומר, הערכת המצב שלי, ב-6 בבוקר, 8 בבוקר ו-10 בבוקר באותו יום, נתנו קריאה אחרת לגמרי. אני עכשיו רגע אשליך את זה לעולם הסטארט-אפים, גם צריך בקטע הזה להיזהר או להיכנס לזה אנליסיס פרליסיס. צריך להתרכז למה שחשוב באמת. אני חושב שהמנכ"לים שלנו עשו עבודה מאוד מאוד טובה, בזה שהם יצרו ברוב הארגונים לידרשיפ מאוד מאוד חזק, ובהערכת מצב מתגלגלת, ידעו לאיזה סיטואציה. אגב, היה מקרים עזועים לחלוטין, כאילו נגיד יש לי חברה אחת, והשקעה האמת שהאחרונה שעשיתי לפני שנה שעברה, עוד לא פרסמנו אותה, אז אני לא אחשוף יותר מדי פרטים, אבל אתם מכירים את הסיפור על כוח צביקה ברמת הגולן ביום כיפור? שבעצם נשאר איזה טנק אחד מול כל הסורים, וסיפור כזה שכמו רמבו. אז יש לי חברה שהם עבדו ביחד על מערכת מאוד חשובה עבור עולם המודיעין הישראלי, ואחרי שהם יצאו מהצבא, עבדו, הם אמרו, בואו ניקח את אותם יכולות, ונבנה משהו שוב עבור העולם האזרחי, ביחד זה תהליך ה-ideation כזה, שפתאום זה, הכל התחבר לנו, והתחילו לעבוד, והתחילו להגיע לקוחות, פרצה המלחמה, ו-guess what? המערכת המופלאה שלהם עובדת, אבל קצת פחות טוב מה שהם היו שם. אז המנכ"ל, שגם אז הוביל את הפרויקט, נלקח לצבא, ואת מי הוא מביא? את כל החברים שלו. מי זה החברה? כל החברים שלו. אבל האמת, הוא לקח אדם אחד מהחברה, שחר זה אתה, כשהוא שומע, ואמר לו, אתה נשאר פה. ושאיר אדם אחד בחברה, ו-90% מהחברה לא היו שם, הוא היה צריך להחזיק לבד את הטכנולוגיה, את הלקוחות, את המחירות, את הכל, כוח צביקה.
שחר.
עכשיו, אגב, ואני חייב להגיד ש... שחר, לבד, הצליח לעצור את כל הסורים, או בעיקר הזה, והצליח ממש, החברה סגרה לקוח משלם ראשון מתוך זום של אחד מהם בבסיס נבטים בנגב ב-12 בלילה.
וואו.
עכשיו, איך אפשר לתכנן לזה שנשאר לך עובד אחד? אי אפשר לתכנן, פשוט אתה מגיב הסיטואציה נכון.
מעניין.
האם אתה יכול לזהות את היכולות של היזמים? לפי זה, ואתה בוחרת אם להשקיע בהם בכלל, מההתחלה?
וואו, שאלה מצוינת. האמת שזה נראה לי גם, ששואלים אותי איך להסתכל בצורה חיובית על המצב פה עכשיו, רזיליאנס, זה אחד הדברים הכי חשובים ליזם, והמון פעמים קשה נורא למדוד את הדבר הזה. דבר ראשון, נתחיל בדוגמה הקלה, לכל משקיע, משקיעי העולם, אני אתן את המסר הזה בעברית, שמי שרוצה שיתרגם להם, אבל אם עכשיו אתם רואים יזמים של חברה ישראלית שצלחו את החודשים האחרונים ועדיין בטראג'קטורי חיובי, הנה התשובה לשאלה. כן, הם רזיליאנט. אבל מראש, כן, אני מחפש בדרך כלל גם צוותים שיש להם דינמיקה ביניהם שצלחו משברים. זאת אומרת ש... אני תמיד אומר שכאילו הקופאונדרים צריכים להבין שהמנכ״ל... הוא בעצם הוא קובע לאן הרכב הזה ייסע. ואני רוצה קופאונדרים שכבר המנכ״ל לקח את הרכב כמה פעמים להן כניסה, פעם אחת הכניס אותם בקיר, ופעם אחת ירד מהגשר ביציאה לא נכונה, ועדיין הם נוסעים אחריו. ויותר מזה, צריך כנראה מישהו שהראה שבעבר הוא הראה את היכולת הזאת. הוא צלח משברים מאוד מאוד קשים ולא נשבר. אז זה לגמרי משהו שאנחנו מחפשים. אני גם, בגלל שיש לי איזו חיבה יתרה לתהליכי ה-ideation כאלה, אני כן צולח עם היזמים בדרך כלל המון מיני משברים כאלה לאורך הדרך. שחשבנו שמשהו נכון, אנחנו הולכים ומתקפים אותו עם לקוחות, ומגלים שהוא לא נכון, וצריכים לשנות כיוון.
הייעוץ תרם לזה?
שאלה טובה. אני לא בטוח שדווקא זה תרם לזה. אני חושב שכאילו הרבה עבודה, אגב, גם נגיד עם דוב, כי דוב... בתקופה שהם הקימו את M-Systems, וזה פשוט עולה לעולם אחר לגמרי, לא היה דבר כזה הון סיכון, הם הקימו את בכלל את M-Systems כעוסק מורשה, כי הוא רצו לחסוך כסף והקמת חברה, אבל למדתי הרבה ממנו ומאנשים האחרים, יש גם עוד משפט שאני מאוד אוהב, שלדעתי מי שאמר אותו זה ביסמרק, שהוא אמר ללמוד מהטעויות של עצמך, רק אנשים טיפשים לומדים מהטעויות של עצמם, אנשים חכמים לומדים מהטעויות של אחרים. אז אני אומר בדבר הזה, למעשה לי, הקפתי את עצמי לאורך השנים, אנשים מאוד מנוסים שטעו ממש ממש הרבה, ובקטע הזה זה נראה לי אחד הדברים הכי משמעותיים, שאפשר להבין שבדרך ארוכה, מלא טעויות, מלא משברים, ומי שמגיע עם איזושהי מוטיבציה פשוט לעבור דרך נורא נורא כיפית, שלא יהיה יזם.
מעניין, אז בואו ננסה קצת לסדר, אולי קצת דיברנו גם בשיחת הכנת טיפונת על סוגים של משברים, אני חושב שזה יכול להיות קצת מעניין גם למאזינים, כי לא כל משבר נגמר בזה שהלקוח בסוף חוזר וכולם happy-happy. אז כאילו, אני כן אשמח שאולי תתייחס לזה קצת, איזה סוגים של משברים אתה יצא לך להיפגש בהם סטארט-אפים, ומה בהם באמת אפשר לסייע יותר, אפשר לסייע פחות.
אני אתן לך את המשברים רגע הכי נוראים, שבהם לדעתי יכולת הסיוע שלנו היא מאוד 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 מוגבלת, כי אנחנו משקיעים בסופו של דבר בצוותים. בצוותים שמורים להשלים אחד לשני, ויש איזושהי דינמיקה מאוד בריאה ביניהם, שזה הכוח המניע, זה הקור של הסטארט-אפ. שהקור הזה נשבר, לא אומר אגב מריבה קטנה, או חיכוכים, או שלום בית וכאלה, שהקור הזה נשבר, שפאונדרים רבים ברמת אני והוא מתגרשים. יותר מתגרשים, אז אתה בבעיה ממש חמורה. כי אז זה מערכות יחסים מאוד עמוסות, מאוד מורכבות, עם המון 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 רובדים, שמה נורא קשה לתקן. אתה רק יכול לנסות למזער את הנזק.
אז אם אנחנו שמים את זה בקטגוריה, אתה אומר, זה כזה משברים שאינם ניתנים לתיקון, אלא למזעור?
זה נראה לי כן, כי זה משהו שיותר באסנס, זה משהו שהוא משהו יותר בקור.
אוקיי.
זה אין-האוס.
כן. כן, זה כאילו אני...
לא ניתן לגישור.
פערים לא ניתנים לגישור, זה נראה לי איזה דרך מאוד, כן.
זה גורם לי לחשוב על זה, אם אתה רוצה להיות משקיע טוב, אתה צריך ללמוד גישור.
זה נכון, נכון, נכון.
טיפול זוגי.
אתה לא מבין עד כמה זה, עד כמה אתה צודק, זה נכון, זה להבין את נפש האדם, נפש היזם, נפש הקור בצירוף המילים הזה שנקרא co-founder, זה נכון.
אז זה סוג אחד.
זה סוג אחד שאני אומר, אבל אגב, וברוב המקרים זה פשוט כאילו צריך תמיד להסביר להם שהדרך ארוכה, ויש כמה, הכי מסתכל על כל הסיטואציה. משהו אחר, בוא נקרא לזה ככה, סיטואציה של פיבוט מאוד מאוד דרמטי, זאת אומרת, זו חברה שבאה עם איזושהי תובנה אחת על העולם. ופתאום העולם ממש השתנה. או שהעולם לא השתנה, אלא הוא תמיד היה ככה, פשוט... לא ידענו את זה.
אני חושב שדוגמה פשוטה זה ג'ן איי פרץ, כל מי ש-NLP היה הקור טכנולוגיה שלו.
נכון. אבל אם מישהו אמר NLP זה טכנולוגיה שרק לי יש, וכל שאר העולם אין, ואז מה שנקרא, בוקר אחד הוא ראה את ChatGPT בזה, כן, זה כזה oh fuck moment שנראה לי מאוד מאוד גדול. זה נגיד דוגמה אחת. אגב, וגם שמה אני חושב שצריך מאוד להגיב מהר, ויש להגיב נכון. אני אתן לכם עוד דוגמה גם כן ללידרשיפ מדהים אצלנו מהפורטפוליו. עד השביעי באוקטובר, המלחמה הגדולה, יש לי חברה בפורטפוליו שהיה לה את האירוע הזה באוגוסט, אם אני זוכר נכון את התאריך המדויק, אבל N-Zero, חברת פורטפוליו שלנו, שעושה בעצם כלי לניהול של infrastructure as code, לדב-אופס וכאלה, חברה מדהימה. ואוהד ואומרי, ואגב, שהעולם הזה בעצם האופן סורס ששלט בו נקרא טראפורם. עוד אחד מכמה אחרים, אבל טראפורם זה האופן סורס המוביל, ובעצם החברה שהמציאה טראפורם, השיקורפ, הנפיקה לפני כמה שנים, והיא נחשבת לנביאה הגדולה, למפצת הבשורה של אופן סורס בעולם, ואז ביום אחד מתעוררים בהשיקורפ, באוגוסט, ולא יודע, מוקדמת, אומרים, אנחנו יותר לא open source, אנחנו open core, וכל מי שישמש מוצר שלנו לצרכים מסחריים מהגרסה הבאה, לא יוכל לעשות את זה, הוא צריך לבוא ולבקש רישות מאיתנו, ואנחנו לא יודעים אפילו כמה אנחנו, כאילו, אנחנו לא אומרים לכם כמה נדרוש ממנו. בעצם שמו סוג של אקדח לרקה לשורה שלמה של חברות, והאקדח היה טעון. מה עושים?
שאלה טובה, מה עושים?
אני אגיד לכם מה אוהד עשה, שהלוואי שהיה לנו עוד מנהיגים כאלה במדינה. הוא בא ולקח את כל המתחרים שלו, אנשים שכאילו האויבים הכי גדולים שלו, ותוך יום העלה אותם לסלק ואמר, אנחנו בקטע הזה ביחד. הם באו במניפסט שאומר להשיקורפ, אנחנו מתים על העבודה שלכם, תודה רבה, מאוד מעריכים אתכם, חושבים שזה צעד מאוד מאוד רע עבורכם, אם תכריחו אותנו, נעשה פורק, כאילו באופן סורס, אבל זה יכול לקחת איזשהו ברנץ' ולחתוך אחורה מאיפה של, ובעצם לשמור על על התוהר של האופן והאופן סורס, ופתאום הגיעו עוד ועוד ועוד אנשים שהם חצי מתחרים ורבע מתחרים ובכלל אנשים מהקהילה, ופתאום סביב המניפסט הזה, כמעט כל העולם התחיל ללכת. בקטע הזה, אשי קורפ דעתי עשו טעות, ולא חזרו בהם.
וואלה.
אבל זה היה כמה שבועות או כמה ימים נורא נורא מלחיצים, שבהם, אתה יודע, זה באמת כל מפעל חייך יכול להיגמר בהחלטה של מישהו, החלטה עסקית של מישהו אחר. ואני יכול להגיד שזה נורא קשה לרקוד ביחד עם המתחרים שלך. או עד ואומרי, אז המישהו אלן וזירו, הראו שם לידרשיפ מטורף, הם הצליחו באמת לייצר אמון וטרסט עם אנשים שעד לפני שנייה, ואגב, גם תוך כדי, הם האויבים המרים שלהם. אבל הקואליציה הזאת עבדה כל כך חזק, שלימים הם המציאו, אפור כזה קרה, כי אשי קוב לא עשה, ונקרא אופן טופו. אגב, מישהו מן זירו המציא את השם הזה. יש היום שתרמו אותו לכל הארגונים של לינוס, NTF וכאלה. וזה הולך מדהים. זאת אומרת, הם יצרו קואליציה, שבעצם אחרי זה גם לימים הצטרפו הרנס, ועוד עכשיו חברות גדולות הולכים לצרף פנימה, אבל זה שהם ידעו לשבת עם האויבים שלהם, ולהתאחד ביחד, לעשות את הדבר הנכון לכלל הציבור, זה הלידרשיפ, שגם המון פעמים אני זוכר שהיה שאלות מכל מיני אנשים, מהבורד, בעלי מניות, תגידו, אולי אתם תעקצו את המתחרים? אומר, לא, לא, לא. אנחנו חייבים את הטרסט הזה, גם עם המתחרים שלנו, בשביל לצאת החוצה מהסיטואציה המורכבת שנכנסת, כאילו, כוחנו באחדותנו.
מעניין. אז אם היית צריך כאילו להכליל את זה קצת, כי כאילו המטרה היא בסוף, כי NZero זה נגיד דוגמה שלעתי, לא יודע כמה עוד, אולי חברות הבאות שמצתמכות היום על אופן סורס שבאיזה שלב ייסגר.
חברה שהצמחה על רגולציה. חברה שהצמחה על המון דברים שבעצם, אני אומר שזה כאילו, כי שונתה המציאות שלהם, והם אמרו, לא רגע, אנחנו לא מקבלים את זה כגזירת גורל, אנחנו ננסה לשנות המציאות בצורה אחרת, נייצר מציאות חדשה.
אני דווקא חשבתי על זה במקום של זה נורא יצירתי, כאילו יש פה כזה משהו שהוא כמעט קאונטר אינטואיטיב, כאילו דווקא לקחתי את זה יותר למקומות כאלה ופחות כזה להילחם בשינוי הרגולציה, כמו גם לחשוב בצורה שהיא מחוץ לקופסה קצת, עם If I May, של פתרון בעיה או משבר.
אני, האסוציאציה שקיבלתי, אני לא יודע מי מכם רעסוץ או מהמאזינים שלנו, אבל הרווי ספקטור, כשמייק שואל אותו, מה אתה עושה? כששולפים עליך אקדח, אתה שולף אקדח גדול יותר. וזו האסוציאציה שלי הייתה, אני מקווה שאלת לכם חיוך.
כן, 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 לגמרי, לגמרי, אבל אני חייב להגיד שזה נראה לי מהלך שתמיד אפשר לעשות אותו, אבל אין לך אקדח גדול יותר. מדובר פה בחברה ציבורית, ששווה 10 מיליארד דולר, אתה סטארט-אפ, 40 אנשים, איך אתה מייצר אקדח גדול יותר? לשנות בעצם את תנאי הפתיחה, ולשנות בעצם את הדינמיקות שוק, ולעבוד פתאום, ולהתחבר עם כל המתחרים שלך, ולאחד את כולם ביחד, בשביל לנסות להקם את המציאות חזרה לכיוון שלך.
האם זה שהיא מבוססת, זו חברה שמבוססת או מסתמכת על חברה אחרת, זה לא משהו שכן אפשר לחזות?
אז שאלה מצוינת, כי היא לא מסתמכת על חברה אחרת, מסתמכת על open source. עכשיו, בעיקר בעולם הזה של, אגב, לא שווה להגיד, אני בתוך הקרן, יש לי שני כזה guilty pleasures, אני לא יודע, כאילו, סליחה למאזינים, אני נורא אוהב software infrastructure, DevOps, DevTools וכאלה, חצי מהחברות שלי הם כאלה, וחצי מהחברות שלי זה מוצרים מוצרי דאטה כאלה, אז אני כאילו, עם כל אחד, לא יודע מה, מגניב ומשעמם בצורתו שלו, אבל כן, ברגע שאתה הולך על open source, לא אתה כתבת, יש איזשהו סיכון נכבה, ותמיד שאלנו את השאלה הזאת, אבל הבנו שכנראה הקהילה והאופן סורס זה כמו דת. ודענו שכנראה אם החברה הזאת היא תחליט לחזור במידתה ולהמיר את דתה, זה יכול להיות כנראה לייצר אספקט נורא מורכב עבורה. למזלנו, כנראה שצדקנו. זאת אומרת, היום, אני, שוב, אני לא רוצה, אשיקופ, חברה מדהימה, שעשה עבודה מדהימה, גם עם טראפורם, וגם עם כל, באמת, עשו המון המון, המון דברים מאוד טובים עבור העולם. מאותו רגע, כנראה שנוצר פה איזה ספיט, ואני לא רוצה to be ahead of ourselves, עדיין מאוד מאוד, עדיין יש ערפל קרב, אבל בינתיים, אופן טוף, הוא צובר תאולצה מדהימה. בקיובקון, עוד שבועיים בפריז, כולכם מוזמנים לבוא, הולך להיות אופן טופו דיי, פעם ראשונה, מאוד מרגש.
וואו, מחלקים טופו?
אני לא יכול לספר, כי אני גם לא יודע. אבל, אז אני חושב שהתשובה היא לא, זה כאילו, זה לא שהם רוכבו לחברה, אבל זה כן משהו שהסתכלנו עליו, והיו מקרים בעולם שאופן סורסים הפכו להיות אופן קורים, זה עשו את זה בעבר גם אלסטיק, וגם מונגו, וגם רדיס, וגם זה, אבל אנחנו לא חשבנו שזה יהיה פשוט הגיוני לאף אחד לעשות את זה, ובדיעבד כנראה דווקא בזה לא טעינו. יש מספיק תעוד אחרות שאנחנו עושים, כל הזמן.
אני חושב שמה שאלון מנסה לשאול אותך, וגם מכירותנו, אני יודע שכיועץ, או יש פה לוח מחיק, אתה יכול לשאול את הלוח, אבל יש לך איזה שהם פריימוורקס בראש, ואני חושב שאלון הוא סקרן, האם אתה מפצל משברים לאיזה שהם פריימוורקס, ואז משהו קורה, אתה מבין באיזה שבלון הזה, ויש לך איזשהו...
מעולה, כן, אז אוקיי.
אז תודה לאלון על השאלה, מה שנקרא.
תודה לכולכם על השאלה דיירקטלי ואינדיירקטלי, אני אגיד דבר כזה. כיזם משבר קטן או בעיה קטנה, יש לך בערך, לא יודע מה, 20 פעם ביום, ואם יש, כאילו אם אתה יצרת לידרשיפ חזק, את רוב הבעיות האלה יודעים לבלוע בעצמם. אז אני אפילו לא קורא לדבר הזה בעיות. בפריימוורק זה נקרא...
שגרה.
כן, זה נקרא שגרה. אני חושב, ברמת הבעיה, השאלה היא באמת, איך זה גוזר עבורי פעולה שלוקחת אותי להתחיל לחקור וללמוד יותר טוב על הדרך של החברה שלי קדימה. ושם, שוב, אני צריך להיזהר בפריימוורקס, כי פריימוורק מודק בפועל עלול לטיפה לגרום לי לפספס בעיות. יש כן בעיות באנשים, בעיות בלקוחות, בעיות בתנאי השוק, בעיות מימוניות לחברה, כאילו, התשובה היא כן, יש נושאים, אבל יותר נראה לי הסביריטי והאימידיאסי של הבעיה.
אתה יודע, ריי דליו, אחד מנהלי קרנות הגידור המפורסמות בעולם, אז הוא אמר שהוא למד היסטוריה בשביל להיות משקיע יותר טוב, כי אמנם זה לא קורה בדיוק אותו דבר, אבל זה מתחרב.
כן, it rhymes, כן, אז יש לו ספר מדהים הזה.
כן.
על nation fail, זה כל מיני כאלה, כן.
זהו, אז יש פה איזשהו... אנחנו לומדים מהעבר, וזה לא בדיוק one to one, זה כבר קרה, אבל במיוחד כמשקיע, מנהל קרן שרואה הרבה חברות, אז יש איזשהו copy-paste, או שכל מקרה זה...
כל מקרה לגופו, בכל מקרה אני חושב שדבר שהוא כן משותף, כנראה אמפתיה זה המקום שאתה תתחיל איתו. אמפתיה ונסות גם להגיע לקלריטי, כמה שיותר מהר. זאת אומרת, אם מישהו על הרצפה, כנראה להלחיץ אותו עוד, לא יעזור. אני גם מאמין שלשיחות המאוד מורכבות האלה, עושים באחד על אחד. יש שיחות של brainstorming שאפשר לעשות בפורום רחב, ואני חושב שכאילו זה חלק מהדבר שאנחנו עושים. אנחנו מגיעים ליחסים מאוד קרובים, ועם טראסט מאוד גבוה עם היזמים. גם עוד דבר שהוא מולדתי מאוד חשוב, זה קונטקסט. זאת אומרת, אחד הדבר, כאילו אני, היום יושב בבורדים של שבע חברות, ובכולם אני יחסית בעניינים, מה שנקרא, ומעורב, וגם אוהב את זה, וגם חי את העולמות תוכן שהם, פועלים בהם, בשביל שאני אוכל לתת עצה טובה ברגע הנכון. זאת אומרת, אם עכשיו קורה אירוע מכונן כזה, או קורה משבר גדול, הדבר האחרון שאני רוצה לקרום, זה ליזם ששקעתי בו להתחיל להעביר לי הרצאה. הרצאת מבוא, כי לא, זה הזמן להתחיל לטפל בבעיה. אז את הקונטקסט לפני כן, אני מנסה להחזיק בראש כל הזמן. עוד דבר שכנראה זה גם כן לנסות לקטלג את טיפה, אני אקח את זה בדומת ריי דליו, זה... עוד אחד המקרים האלה ש, כמו שאוהב להגיד, זה עוד מופע של, ולהגיד לו, הנה מקרה דומה, שהיה, זה מה שהיה, זה מה שעשינו, זה התוצאה שלו, והנה מי שחווה את זה, אני אשמח לחבר אותך אליו. אבל צריך פה מאוד מאוד להיזהר, אין תשובות בית ספר. ברוב המקרים האלה, זה בסופו של דבר די סינגולרי. כל יזם הוא סנופלייק, כל מיזם הוא סנופלייק, וכל בעיה, ברוב המקרים, יש את הניואנסים שלה. וצריך להיזהר לו להביא את השבלונה שלך, וכן לתת את תשומת לב לפרטים. וחלק מהדברים, אגב, צריך להבין שיש בעיות שאי אפשר לפתור. ויש בעיות שיכולות להיות עכשיו בור ענק של משאבת זמן, שפשוט אפשר להשתגע ולנסות לפתור אותם. אז אנחנו לא נעשה אותם. אנחנו צריכים to own our losses לפעמים. זאת אומרת, אם לפעמים יש לקוח שנוטש אותנו, והמאמץ שיקח, אני אתן לכם דוגמה אחרת. חברה אחרת שלנו, שהחברה גדלה מאוד מאוד מהר, בסדר? ממיליון לשלושה מיליון דולר מחירות. בגיסה עוד סבב. ובאותו רגע, פתאום, איך שגיסת הסבב, הגיעה לאנחס. והחברה פתאום עובר ריבון, ולא גדלה. עובר עוד ריבון, והיא לא גדלה. ובאיזשהו מקום, אנחנו אומרים למנכ״ל, תשמע, אנחנו איתך, אוהבים אותך, מאמינים לך, אבל כאילו בוא תגיד, אתה יכול להסביר למה? והוא אומר, תשמעו, אני מבין שזה לא אמור לראות ככה, והנה הניתוח שלי, זה מה שאני רואה, טוב, אנחנו מבינים שכנראה צריך לעשות כמה דברים, אנחנו נתייעל וכאלה, אבל אני רואה שכאילו עוד שנייה, הפייפלן מגיע. ועובר עוד ריבון, ראינו מה קורה. והוא אומר, תשמעו, עוד שנייה הפייפלן מגיע. ואז מה קורה? ואז הלקוח הכי הכי גדול שלו, שהוא חברה ציבורית, יציבה, אוהב את המוצר, פושט את הרגל. ואז, יש פה בעצם שאלה מה אנחנו עושים. אופציה א', ללכת להציל את הלקוח. להגיד לו, בכל זאת, תראה הנחה פה, שם, כן, זה. אופציה אחרת, לחתוך את החברה. ואופציה שלישית, להמשיך באמונה ולרוץ קדימה. והאמת, שהוא בחר מאוד מאוד טוב. כי החברה הזאת זה מה שנקרא, אם אנחנו נחזור פעם לפתגמים, יכול להיות שהם המון פתגמים וממרות היום, אבל כמו שאומרים אמריקאים, אל תנסה לתפוס סכין שנופלת. פשוט כי חברה בפשיטת רגל, כנראה, אתה משמע, תציל את היום, תחת הבעיה למחרתיים, זה כנראה ביזנס מאוד מאוד לא טוב. אבל מאותו רגע, הוא ננטש אותם, ואת כל האנרגיה שהוא לא שם עליהם, התחיל לשים על הפייפליין, ובאמת, פתאום הכל התחיל להסתדר. הוא היה מספיק האמת אמיץ, ומספיק חכם, גם להחזיק את הדיון הנכון מול הבורד, להראות ניתוח די מלא, להיות עם תוכנית התייעלות מאוד מאוד טובה, להמש את מה שצריך ממנה, ולהגיד לנו, ובסופו של דבר, כולנו השקענו וסומכנו על ההבנה שלו של השוק, ואני חייב להגיד שבאמת, זה הכי רחוק שאני הלכתי בתוך תהליך כזה, שכבר היה מה שנקרא זמן פציעות, דקה 98, כן? אנחנו בפיגור 2-0, ונצלחנו בערכה.
האם יש התנגשויות בבורד, בין שאר קנות, בפתרון משברים?
שאלה מאוד מאוד טובה. אני אגיד שאחד הדברים שאני מאוד אוהב, שיש דינמיקה בבורד, של אנשים שיכולים להשמיע דעות מנוגדות, וזה לא יהיה התנגשות. כי בסופו של דבר, אין דעה אחת נכונה. ואנחנו צריכים לנהל דיון מאוד קונסטרוקטיבי בבורד. האם יש התנגשויות? אני אגיד שכן, בבורד טוב כנראה לא אמורות להיות התנגשויות. אמורות להיות אולי דעות מגוונות. כל אחד מגיע עם פרספקטיבה אחרת, כנראה עם איזשהו ניסיון חיים אחר, ועם איזושהי הסתכלות אחרת על השוק. ברוב המקרים, ורוב הבורדים שאני נמצא בהם, תודה לאל, בחרנו אנשים טובים, ואנשים גם ש... קודם כל, אנשים טובים הם גם משקיעים טובים, גם חברי בורד טובים, ואנחנו יודעים במקרים כאלה, פשוט לנהל את הדיון, גם אנחנו לא מסכימים, לנהל את זה בצורה טובה, שמאפשרת בעצם למנכ״ל וליזם, בעצם לקבל את ההחלטה הכי נכונה עבור החברה. כמה מקרים היו שבאמת החלטנו החלטות נורא דרמטיות, ושהוא חול על חודו של כל, אני כמעט לא זוכר מקרים כאלה. זאת אומרת, זאת לא נראה לי דינמיקה של בורד מאוד מאוד טוב ובריא, גם שלקחנו החלטות קשות. אני חושב שהרבה גם מהעבודה של בורדים נעשית בעצם בין בורדים. נעשית בזה שאנחנו בעצם מתחילים לעשות את המחקר, את ההבנה, את הבדיקות הנכונות, לשאול את השאלות הנכונות, בשביל לקבל את הדאטה הנכון להחלטה בזמן השיחת בורד. ודינמיקת בורד, אגב, זה משהו שכנראה אנשים לא משקיעים בו מספיק זמן, אנרגיה ומחשבה. אבל זה מאוד מאוד חשוב.
נראה לי שאפשר לעשות פרק שלם רק על איך לנהל בורד כמו שצריך, ועל דינמיקת בורד. כאילו, בוא נגיד, אני לא חושב שהיית רוצה לפגוש את עצם זה שהחברה במשבר בזמן איזושהי פגישת זום בבורד, באיזה 19:00 המנכ״ל מציג לך, כן, דרך אגב, איבדנו את הלקוח הכי גדול שלנו.
תראו, לפעמים יש אמיתות נורא קשות, שלכל יזם, המיזם שלו הוא כמו התינוק שלו. ולפעמים אתה לא רוצה שיגיד לך שהתינוק שלך מכוער. וגם אם אומרים לך את זה, כדאי לך להגיד לך את זה בארבע עיניים. והאמת, שיש אנשים שלא כך, את הכלל האחרון לאו דווקא מאמינים, אומרים שהם צריך פשוט להגיד את הכל בפנים. יש מקרה, אגב, אני יכול לציין מההיסטוריה, שהיה לנו יזם שרצה לכאילו, אחד המשקיעים הטובים בעולם, המוכחים בעולם, הידועים בעולם, רצה להשקיע בחברה שלנו. אבל הוא לא אחד עם פילטרים, בוא נגיד את זה בצורה עדינה, ואחד, ונורא התלבטתי, מה נעשה? אמרת לו, תשמע, הוא נגיד אחד שאולי יכול לזרוק גפרור, אבל אם אנחנו לא נהיה שדה קוצים, אז כנראה זה ייגמר בגפרור אחד. אז אנחנו פשוט כולנו יודעים שלפעמים יהיה דברים כאלה, ואנחנו כמובן נדע להכיל את זה. אנחנו לא ניתן לכדור שלג הזה להתגלגל. וזה בסדר. וזה אגב כאילו החלט נראה לי מהגיוון או מהיצור הקלעיים הזה שנקרא בורט. זאת אומרת, יכולת גם לאזן אותו.
מעניין. ככה לקראת סיום, יש איזה שכזאת נקודה או משהו שאתה חושב שיכולה הייתה לעניין את המאזינים, בטח בעולמות ניהול המשברים או בטח ניהול התקשורת אולי סביב המשברים כעצה באלה?
כן. אני מדבר אחד כאילו גם על, דבר ראשון, תקשורת מסודרת, תדירה, חוסכת הרבה. הרבה כאב ראש, הרבה נזק, ומאוד הערכתי ומאוד המלצתי ליזם דבר ראשון, תנו סטטוס, בעיקר למשקיעים שלכם שלא נמצאים פה בארץ, שניזונים רק דרך חדשות שמראים סיפורי אימה. זה היה נכון לשביעי באוקטובר, זה נכון גם שקורה משבר בטרפורם, ואני חושב שמי שיודע לנהל תקשורת שהיא מדויקת, קצרה, בהירה, חוסך לעצמו המון, ובניהול משברים הזמן הוא מאוד מאוד קריטי. זה דבר ראשון. אני חושב שכאילו אובר תקשור, עדיף מאנדר תקשור בהקשר הזה. דבר שני, אולי ליזמים רגע, נדבר רגע בקונטקסט יותר רחב, שבאמת לא נגענו בזה, אבל חשוב כן לדבר על זה, על הקונטקסט של איזה, מה המשבר בעצם שאנחנו מנהלים פה כרגע. אני חושב שנגענו פה נורא במשבר שהוא מלחמה, ולמעשה יש פה משבר נורא גדול שמאחוריו, שהוא כנראה המשבר הבאמת אמיתי. המשבר הכלכלי שאנחנו יוצאים ממנו. או, יש כאלה שאומרים שיותר יוצאים, פחות יוצאים. כן. אבל למעשה, ה-Zero Interest Rate Period שמגיע לסופו, הוא זה שהשפיע על דינמיקה העסקית של רוב הלקוחות בעולם, ורוב תעשיית ההון סיכון והסטארט-אפים והטכנולוגיה. והוא המשבר העתי שילווה אותנו גם בשנים הקרובות, והיציאה ממנו תלווה אותנו בשנים הקרובות. ואני יכול להגיד זה גם שאנחנו כמשקיעי early stage, כשאנחנו מסתכלים ומשקיעים היום בחברות חדשות, מסתכלים על 10 שנים קדימה, זה הדבר היחיד שאנחנו מסתכלים עליו. מה נכון ל-10 שנים הקרובות? כשאנחנו מסתכלים גם על החברות פרוטפוליו שלנו, אנחנו מסתכלים על, אוקיי, כאילו, שאני לא רוצה אגב להקטין את מה שהיה פה בחודשים האחרונים בישראל, אבל אנחנו היום נמצאים במקום שכנראה צלחנו את לא צלחנו את זה ברמה הביטחונית, לא ברמה האישית, לא ברמה אחרת דתית, אבל רוב החברות נערכו למציאות החדשה. אני חושב שהמציאות החדשה של ה-Zero Interest Rate, כל העולם כרגע נערך אליה. וזה בעצם המשבר הגדול, ואגב, וזה גם משבר שבו חברות ישראליות הם און פאר עם כל אחיהם מכל העולם. וכל משקיעי העולם בהקשר הזה גם כן, כולם באותה נקודה. ואני כן אולי אגיד שיש איזה משהו שחשוב להבין לגבי, אני חושב, חוקי הטבע. יש עניין של הברירה הטבעית של החזק שורד. מה שאנשים אולי גם צריכים להבין, שהמשפט הזה גם עובד הפוך. השורד, לא, שהשורד אפילו נהיה יותר חזק. והחזק שורד והשורד נהיה יותר חזק, כי בעצם ברגע שכל המתחרים שלי אולי לא שרדו, יותר קל לי לצמוח, יש לי פחות תחרות. וברגע שדוגמה, שחברות ניסו לגייס המון המון טאלנט, חברות שדווקא הלך להם אחלה, ב-2021 ניסו להכפיל את עצמם, להביא עוד מאות עובדים, הם לרוב נאלצו להביא טלנט שהוא לא הכי טוב בעולם, במחירים שהם לא הכי זולים בעולם, וכי פשוט כי לא היה, כי לכולם הלך טוב. ועכשיו לחברות שבאמת הולך טוב, הן מבדלות עצמה מהעדר. ואני חושב, אני מאוד מאוד אופטימי, שדווקא לחברות שהן יותר טובות, יהיה יותר פיזבילי, לא אגיד קל, כי זה ממש לא קל, להיות הרבה 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 יותר טובות. ומשברים המשחקים לטובתך. אז עלות את השכר דירה יורדת, אתה יכול להביא אנשים אחלה ומחירים אחלה, אתה יכול להיות יותר ממוקד על מה שחשוב באמת, הלקוחות שלך שקונים את המוצרים שלך, קונים אותם ממוטיבציות באמת נכונות, ואתה יכול להבין מה באמת recession proof. ואתה יכול גם לראות, להסתכל על אנשים לידך, ולדעת שאם צלחת איתם ביחד את המשבר, בין אם האנשים האלה זה השותפים שלך, המשקיעים שלך, המנהלים שלך, העובדים שלך, ייצרתם ביחד איזשהו בונד, שאפשר איתו באמת ללכת ולכבוש את העולם. וזה נראה לי הדבר אולי הכי חשוב לדעת על משברים. שבצד השני שלהם, שמסתכלים עליהם אחורה, הכל נהיה הרבה יותר קל. למה? כמו שאמרנו בהתחלה, עוד מעט מגיע עוד אחד. מגיע עוד משבר ועוד משבר ועוד משבר,
ולפחות זהו. מה שנקרא.
Never miss a good crisis. מדהים. נותן, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה לכם שנשארתם איתנו עד עכשיו והאזנתם לפרק. אנחנו ממש מקווים שנהנתם. במידה ואהבתם את הפרק, אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותו עם חברים, על מנת שהם יוכלו ליהנות גם. אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו באפליקציות ההזנה השונות, ונשמח שתשתפו אותנו בלינקדין, מה תפס אתכם ומה הייתם רוצים לשמוע עוד בהמשך. אנחנו רוצים להודות שוב לגאץ, חממת החדשנות של הראל, שמארחים אותנו בקומה המהממת שלהם, ולרותם צינמון על הפתיח. יאללה, נתראה בשבוע הבא.